רחמנו משוך עבדך אל רצונך ידיד נפש רחמן משוך עבדך אל רצונך
ידיד נפש רחמן משוך עבדך אל רצונך
ערב טוב. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. ננסה להגביר קצת את הווליום. נתי אביחי, אם אפשר טיפה להגביר את הווליום. הם עסוקים בעניין אחר. יש גם מצוקת דפי מקורות. ברגעים אלה משכפלים עוד דפי מקורות, שיהיה לכולם דפי מקורות. לא נתחיל את ספר שמות בלי שלכולם יהיה דף מקורות ביד. שומעים אותי גם יותר טוב? יופי, מצוין. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים. יש יופי של מקומות גם ביציע. וגם כאן, תודה כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור הזה, אביחי אברהם, נתי צנעני, המתנדבים המסורים שעובדים גם עכשיו, אנשי חל שלמה ומכללת הרצוג, נותנים לנו את האכסניה הזו מדי שבוע, תודה להם, ולצחי מגנזי המנהל. הכיבוד בקומה השנייה נמצא שם באדיבותם של שניים, עמי פייקובסקי ודוד גורדון, ואנחנו מודים להם, ועוד שניים משדרים אותנו, זה יהודה גרובייס, ודיני גרובייס, הם עושים את זה באדיבותה של קרן דניאלי, ותודה גם על זה. זה כיף תמיד לשמוע מאיפה שומעים אותנו וצופים בנו ומאזינים, אז אתם מוזמנים בכיף לספר לנו בתגובות. בתחרות התגובה האקזוטית זכתה מישהי מסין, שדיווחה לי השבוע שהשיעור, אני לא זוכרת את השם של העיר הסינית, שבה היא צפתה בנו, אבל זה לא היה שנחאי, זה היה משהו כזה יותר אקזוטי. אבל אפשר בהחלט לצפות בנו מכל מקום וגם לספר לנו, ותודה גם על זה. עוד תודה, כי שאלו אותי על המצגת, שבאמת השתדרגה בזמן האחרון, המצגת עם הפסוקים והמקורות והתמונות שמאחוריי, ומישהי שאלה אותי, זו שאלה בגרפיקה השבוע, והייתה בטוחה שאני אוכל לענות לה, כי אני עושה את המצגת הזאת, אז אולי צריך להגיד תודה גם עליה, לגרפיקאי שלמה לרר, באמת שמשדרג לנו את איך שהפרשה נראית בשבועות האחרונים. אני יודעת לעשות בולד, אוקיי? זה בערך מה שאני יכולה לעשות. ככה אני שולחת לו את זה, בבולד ולא בולד, הוא מחזיר את זה קצת יותר יפה. הרבה אנשים יקרים ביקשו להקדיש את השיעור לעילוי נשמת יקיריהם, ואנחנו משתתפים בצערם של כולם. רבים שולחים לי טקסטים ודברים על הנפטרים, אי אפשר להרחיב כאן, אבל את הכל קראתי, ובאמת אנשים יקרים. חמש שנים לפטירתה של דוקטור נועה שושנה בת אביגדור היקרה, אביה נמצא כאן איתנו, ואנחנו מקדישים את הדברים לעילוי נשמתה. נקדיש את הדברים לעילוי נשמתו של משה בן אברהם, של אוריאל בן אהרון ורות, למשפחת רונד שנפטר השבוע ועקב אחרי השיעורים האלה. מעיין בקיש כותבת לנו שבקרוב תמלה שנה לפטירת אביה, דניאל שמעוני בן יעקב וג'וליה. הדסה יוסף זדה שכאן איתנו מבקשת להקדיש את השיעור לעילוי נשמת סבתא שלה, חנה ענת בת אסתר, ועוד שני שמות, אסתר מלכה יוטה בת אסתר ורוזה בת רוזה ויעקב הכהן, וגדליה בן מלכה יוטה, שיהיו כל הדברים לעילוי נשמתם. יש לנו פה זוג מיוחד שנמצא איתנו, אין פה השבוע נראה לי אטלנטה או אלסקה, אבל גם זוג יקר שכל שבוע שומע אותנו מגבעתיים ועכשיו נמצא, זה גם סיבה לברך אותם. ברוכים הבאים ענת וגבריאל, תודה רבה שאתם פה איתנו, וברכות ככה באמת מעומק הלב לאחד האנשים שהוא מנוע מאחורי השיעור ומאחורי החלק היומי, הטקסטים היומיים שאני כותבת על הפרשה, קוראים לו בניהו יום טוב, והבוקר נולד לו בן שלישי, מזל טוב ותודה רבה בניהו בשם כל הבנים הרוחניים נראה לי שמקבלים הרבה בזכותך. עוד עניין קטן ואנחנו מתחילים, טכני אבל יש בו גם תוכן. הרבה מאוד פעמים שואלים אותי כל מיני שאלות, למשל זה נכון שיש בקרוב שיעור באטלנטה? התשובה היא כן, בערך עוד שבועיים, זה לא יפגע בעזרת השם בסדר שלנו כאן, אנחנו כאן בימי רביעי, אבל יש עוד מעט שיעור באטלנטה, איך אפשר לדעת את זה? או להבדיל, מישהו שלח לי לפני שבוע הודעה, אני כאן בהנגר 11 והכל חשוך, איפה השיעור? השיעור בהנגר 11 בתל אביב לא מתקיים מזה שנתיים, הסדרה שם הסתיימה בספר שמות שעבר שעבר, אבל מישהו הגיע, לא יודעת, ראה פעם הודעה, הגיע ביום ראשון ב-9 להנגר 11 וחשוך, איפה השיעור? לשם כך, הוקם אתר, הכתובת היא נורא פשוטה, זה השם שלי, .com, סיוון רב מאיר, .com, אפשר להיכנס, כל האינפורמציה, באמת, אנחנו משתדלים להנגיש אותה והכל שם, אפשר להיכנס ולגלוש ולמצוא שם כמעט את כל התכנים ואת כל המענות לכל הקושיות. טוב, אז מזל טוב, מזל טוב לכולנו, לא רק בגלל העונה שהחלה עונת הבחירות, שזה באמת ברכות, עוד 104 יום, למי שככה סובל אז, או נהנה, עוד 104 ימים, ביבי שוב ראש ממשלה ומרכיב את אותה ממשלה בערך, אבל עם בני גנץ, בני גנץ, יש משיח חדש, אז אנחנו אומרים מזל טוב לא רק בגלל עונת הבחירות, ולא רק בגלל עוד עונה מעניינת שהתחילה בשבועות האלה, עונת ההד סטארט. אתם שמתם לב מה קורה? ומשהו מטורף, מישהי שאלה אותי פה, אני מביאה חברה לשיעור, זה אומר שאני מקבלת 2 בחינם, כלומר, הכל נהיה איזה התרמה אחת גדולה, תרומות מצוינות, מוסדות מצוינים, אבל אנחנו אומרים מזל טוב, בגלל דופק אחר, יותר עתיק, שהתחיל לפעום השבוע, והוא החומש החדש, הספר החדש שאנחנו מתחילים באמת בהתרגשות, ספר שמות, שמתחיל בפרשת שמות. סיימנו בשבוע שעבר את ספר בראשית, אנחנו נפרדים מהאבות והאימהות, ואנחנו ילדים גדולים, עם ישראל מתחיל להתבגר, כל האבות וכל האימהות נפטרו, יעקב נפטר בשבוע שעבר, וספר שמות מתחיל, ומתחיל המנגנון הזה שמניע את הגאולה, מניע את יציאת מצרים, ילווה אותנו בשבועות הקרובים בעזרת השם. על מה נדבר הערב? נדבר על שמות. לא סתם זו פרשת שמות, ואז אפשר לעבור לדבר על הרבה עלילות ודברים. אלא נתעכב רגע על השם של הפרשה, ועל שמות בפרשה. זה חומש שלם שנושא את השם שמות. קל ככה לא לשים לב לזה. יש כאן איזושהי קריאה, לשים לב לשמות, לשמות שמופיעים בפרשה, לשמותיהם של בני אדם. אנחנו נבחן יחד 4 שמות בפרשה, ונראה מה הם אומרים אז, ומה הם כמובן אומרים היום, זה הבסיס, זה התשתית לכל יציאת מצרים, זה יעזור לנו ככה להניח את היסודות לקראת המסע שמתחיל. אז באמת הפרשה מתחילה, אלה שמות בני ישראל, זו ההכרזה, זו הכותרת, והתורה מפרטת. יהיו מי שיגידו שזו לא הפתיחה העלילתית הכי מומלצת לספר. אם תהיו בסדנת כתיבה, אף אחד לא יגיד לכם לפתוח ברשימה שמית, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. בשום סדנת כתיבה לא יגידו לכם לפתוח ככה, צריך לפתוח בשיעבוד, בפרעו, בתינוקות ביאור, במשה רבנו, בסנה, זה נכון, ועוד נגיע לכל אלה, אבל התורה לא עובדת לפי הכללים האלה כידוע, והדבר החשוב ביותר הוא השמות של האנשים שירדו מצרימה, כי הנכדים של הנכדים, של הנכדים של הנכדים שלהם, צריכים לצאת בחזרה עם אותם שמות, עם אותה מהות, עם אותו מסר. ויש כאן אמירה מאוד אידיאולוגית, מאוד עקרונית בפתיחת הספר, צאצאי הצאצאים של כל 12 השבטים האלה, אחרי מאות שנות שיעבוד, אמורים לא לשכוח אותם ולא לשכוח מי הם. אני חשבתי שהשיר של זלדה, אולי זו בורות שלי, השיר של זלדה הוא די מקורי שלה. השיר המפורסם באמת שהפך ככה לסוג של המנון בהרבה טקסים והרבה ימי ככה, ימי זיכרון. המשוררת המפורסמת זלדה, שגר פה לא רחוק, עליה השלום, כתבה את השיר, לכל איש יש שם, כן? זה כבר איזה מטבע לשון כזה. לכל איש יש שם שנתן לו אלוקים ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו וכולי וכולי. אבל המדרש, וכנראה זלדה הכירה אותו, שלא כמוני, והתבססה, התכתבה, ככה זה מה שהדהד לה ביצירה שלה, המדרש קובע הרבה הרבה שנים קודם, קביעה דומה, שונה, מעניינת, ואנחנו אומר את זה כאן, על הפסוק הזה שפותח לנו את כל החומש, את כל המסע, וכך אומר לנו המדרש, שלושה שמות נקראו לו לאדם, כן? לכל איש יש שם. איזה שלושה שמות? לכל אדם שיושב כאן ויושבת כאן עכשיו, יש שלושה שמות. אחד, מה שקוראים לו אבי ואימו. כן, ויקרא שמו בישראל. אבא ואמא נותנים שם בברית, זה מהלך מאוד מיוחד, איך שהשם נבחר וניתן, ויש בו המון תקוות והמון תפילות, כל אחד קיבל שם, עם איזו מחשבה מסוימת של הוריו. אחד, מה שקוראים לו, בני אדם, בסוף זה איך קוראים לך. יכולים לקרוא למישהו הקמצן, ויכולים לקרוא למישהו הנדיב, התותח, העצלן, המעצבן, המוכשרת. איך הסביבה מתייחסת אליך, איך היא קוראת לך? אחד, מה שקוראים לו בני אדם. יש גם המון שמות חיבה. השם שההורים נותנים בימינו הוא רק המלצה. באמת, הוא רק המלצה. ילדים ביסודי ממירים את הכל לשמות משפחה. הגעתי איזה יום, הילד שכח סנדוויץ', הגעתי לבית ספר באמצע היום, את אמא של מאיר. מי זה מאיר? מה זה מאיר? טוב שלא רב מאיר. מאיר, מה? והוא כאילו, הכל זה לפי שמות משפחה. אז רודנסקי אמר לבן דוד, שאמר לטובול, שיגיד לברקובית, מה? כאילו, לא יודעת למה, אבל ילדים אוהבים לקרוא בשמות משפחה, או גם בכל מיני עיוותים וכל מיני ככה שילובים. אבל למה לדבר על ילדים? אנחנו מדינה שמדביקה לאנשים שמות משפחה, והם דבקים בזה לנצח. תסתכלו עכשיו על הבחירות, זה ביבי ובוגי, בוז'י כבר לא, ובני, ההורים שלהם קראו להם בשמות אחרים, ואבי בראש מפלגת העבודה, וציפי, לא קראו לה ככה, ואיבט, וחנינוש, לא יודעת איך ההורים קוראים לחנין, לא יודעת בדיוק איך קוראים לה, אבל המון המון כינויי, כל המדינה הזאת, איזה צ'פחה אחת גדולה שאנחנו מכנים אנשים בכינויי חיבה. אחד מה שקוראים לו בני אדם, ואחד אומרים לנו חזל, וזה השלישי והחשוב מכל, אחד מה שקונה הוא לעצמו. בסוף, התקוות של אבא ואמא, הסביבה וההשפעה החברתית, בסוף איזה שם אתה יוצר לעצמך, איזה חותם אתה מטביע, איזו טביעת אצבע אתה משאיר. העשייה שלך, הפעילות שלך, ההתנהגות וההתנהלות שלך, בסוף אדם קונה שם לעצמו, שם טוב אנחנו מקווים, טוב מכולן מה שקונה הוא לעצמו. הדבר הכי יקר והכי טוב זה מה שהאדם בונה ובורא וזוכה ככה לייחס לעצמו לאורך כל חיים שלו עקב המעשים שלו. אז חזן אומרים אלה שמות בני ישראל, שלושת המדרגות האלה היו תואמות. כלומר בני ישראל לא התבלבלו, מה שאבא ואמא קראו להם היה תואם למה שהסביבה רואה, היה תואם לעשייה הפנימית שלהם. ממשיכים לקרוא להם ראובן ושמעון ולוי, אלה השמות, ומבטאים גם את המהות. הרי ההורים נותנים את זה על שם הסבא הגדול, הסבא רבא ראובן, ראש השבט. אבל זה גם תואם את איך שהסביבה רואה אותו, רואים עליו שהוא ראובן. וזה גם תואם את השם שהוא יוצר לעצמו. הוא בן של ראובן, אבי השבט שלנו, וכן הלאה בכל 12 השבטים המגוונים. כלומר, בני ישראל, אנחנו בטח הרבה כאן יודעים מהגן לצטט, שהם נגאלו, נכון, איזה סיבות כאלה שנותנים בתור ילדים. למה נגאלנו ממצרים? יש רשימת סיבות מרתקת, אולי פעם שווה לעבור על כולה, לא שינו את לבושם, את הלבוש שלהם, לא דיברו לשון הרע, לא היו פרוצים, כן, כמו המצרים, הייתה להם נאמנות. ועוד אחת מהסיבות, לא שינו את לשונם, המשיכו לדבר עברית, אבל אחת הסיבות באמת החזקות שמופיעות בהרבה מקורות, זה לא שינו את שמותם. המדרש, ממש, הם גאים בזה, לא, הרבה פעמים, השמות הלועזיים הם תחילת ההתבוללות. זה יכול להיות במרוקו ויכול להיות בגרמניה, אבל אתה לא רוצה את השם עם הרייש הזאת, או עם החטא, או עם הזה, אתה לא רוצה את השם העברי הזה. אז אולי זה שם שני כזה, שבבית כנסת, בבר מצווה משתמשים בו, אבל ביום יום אתה עם שם לועזי. ואומר לנו המדרש, לא כך אצל אבותינו במצרים, שלא שינו את שמם, אומרים לנו חז"ל. ראובן ושמעון ירדו למצרים, ראובן ושמעון עלו משם. כן, 200-300 שנה אחר כך, לא רק עם אותו שם, עם אותה פנימיות. ואז הם נותנים שמות מאותה תקופה, כן? זה היה שון דון, לא יודעת מה, של אותה תקופה. לא היו קוראים ליהודה רופא, ולא לראובן לוליאני, ולא ליוסף לסטיס, ולא לבנימין אלכסנדרי. אז קודם כל, איזה יופי, השמות האלה כבר די אאוט, אז אולי מישהו ירצה לחדש דווקא אותם, אני לא יודעת, זה יהיה הדבר הקולי לקרוא לילדים. אבל אנחנו רואים שהשמות ששרדו עד ימינו, אלה השמות העבריים. וחזל כבר קצת מרגישים פה בין השורות את אוקיי, הם לא הלכו אחרי הטרנדים, הם לא שינו את שמם. הרבה פרשנים, אגב, מהדהדים לנו פה את הברכה של יעקב, הרי מה הוא אמר להם? ויקרא בהם שמי ושם אבותיי. יעקב, אנחנו ממשיכים לקרוא בשמות של אבותיך, אברהם ויצחק, ולא שוכחים. ואם נביט שוב על הפסוק הזה, כן, אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, אז הרבה פרשנים אומרים לנו, שימו לב, זה כתוב באיזה לשון של הווה, ממש present progressive, כאילו הם עדיין באים מצרימה, באימינג, כן, עם ה-ING הזה, זה, הם עכשיו, הם, גם עכשיו אנחנו בני ישראל הבאים מצרימה, כלומר, התרבות הזרה ו- 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 ורעיונות לועזיים כאלה ואחרים תמיד יפתו, תמיד יקיפו אותנו, ובכל רגע של הווה בעצם, בני ישראל באים מצרימה ושומרים על, על שמותיהם. יש שני סיפורים נורא מרגשים שנשלחו אליי השבוע, בדיוק על הנקודה הזו של הקשר הבין-דורי, של דור לדור יביע עומר. הסיפור הראשון קרה פה לא רחוק, בקטמונים בירושלים, בעיניי הוא סיפור עם משמעות נצחית, ממש מיוחדת מאוד, כתבה אותו אמונה קליין ברנוי, והיא מספרת, ישבתי עם אמא של חברה של אורי מהמעון, אורי זה הבן שלה כנראה, ויושבת עם אמא של חברה של הילד מהמעון, והתקשקשנו על דברים שאימהות מתקשקשות עליהם. מפה לשם היא קיבלה וואטסאפ מסבתא שלה, וצחקנו על סבתות, וסבתא שלה הונגריה, וגם סבתא שלי הונגריה, יו מגניב מאיפה, וסבתא שלה מחוסט, וגם סבתא שלי, וואו זה מגניב, כי זאת עיירה קטנה מאוד, ורוב הקהילה היהודית שם הרי הושמדה, אז מה הסיכויים? וסבתא רבא שלה עבדה אצל הפענית המפורסמת חנצ'י רוזנפלד. וסבתא רבא שלי היא הפענית, חנצ'י רוזנפלד. והפענית חנצ'י רוזנפלד הרי הגיעה לאושוויץ עם הבת שלה, שזאת סבתא לאה, שלי, וחמש נשים שעבדו במפעל הפאות ההונגרי שלה. יחד הגיעו לאושוויץ ויצרו חבורה של תמיכה הדדית, ועזרו אחת לשנייה להשיג דברים כמו מזון וחוטי צמר לגרביים ולעבודה. והן שרדו, כולם. כל הקהילה היהודית הושמדה כמעט כולה, אבל עובדות מפעל הפאות הקטן שרדו. הן היו נפגשות מדי פעם, פגישת מחזור של בוגרות אושוויץ, מאוד הונגריות, מאוד כרוכות זו בזו. את הסיפור הזה אנחנו מעבירים במשפחה, מפה לאוזן, כבר חמישה דורות. וחמישה דורות קדימה, החימש, כן? נכד נכד, של חנצ'י רוזנפלד, מתחיל ללכת למעון. והמעון יושב ליד גינת הנוטרים בקטמונים בירושלים, ושם הוא מאוד מתחבר לחימשת של פירי קארץ, העובדת של הפענית, והם נהיים חברים כל כך כל כך טובים. רק ככה אני יכולה לשכנע את אורי להתלבש בבוקר. בוא נלך למעון כדי לשחק איתה. אם רק הייתי יכולה לחזור לימים ההם באושוויץ, כשאני הצטופפו בדרגש כדי להתחמם, ולספר להם שהנבואות אמיתיות, ויום יבוא, ורחובות העיר ימלאו, ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. כאן השבוע בגינת הנוטרים בקטמונים, אני מודה לאמונה שתפסה את הרגע ותעדה אותו, כי הוא גם יכול לחלוף, ואלה שמות בני ישראל, זה סיפור שאני חושבת שיש בו המון המון, זה ככה הטקסט ראשון שנשלח אליי השבוע, ותודה למי שמפנה את תשומת ליבי ושולח. ועוד טקסט שקשור, וקצת ניקח אותו יותר אלינו כאן ועכשיו, קשור ליחס הבין-דורי. מאזינה יקרה שלנו, ותיקה ועוקבת, היא הדסה יוסף זאדה. הקדשנו את השיעור בהתחלה לעילוי נשמת הסבתא, חנה אנט בת אסתר, אבל הדסה כתבה לי שבוע מכתב, זה לא מכתב לשם שינוי, לא מכתב רווקים, מכתב נכדים, והיא כותבת כך. לפני כחצי שנה סבתא נפטרה באופן פתאומי. ללא שום הכנה או רמז שזה עומד להגיע. סבתא הייתה אשת עשייה, גם רוחנית וגם גשמית, מעוררת השראה. הרצון שהכי אפיין אותה, היה הרצון הבלתי פוסק, הדבר שהכי אפיין אותה, היה הרצון הבלתי פוסק לקשר עם אנשים. למרות שהייתה אלמנה והתגוררה לבדה, היא סרבה לקבל את חיי הבדידות שלה כעובדה מוגמרת. אני כותבת את זה בכאב אמיתי, כי לא פעם סבתא הייתה הולכת לקופת החולים לשוחח עם הצוות הרפואי, לא כי הייתה חולה, רק משום שהיה רצון אמיתי שיקשיבו לה, שהיא קיימת, יש לה מה לתרום לסביבה. למרות ההשתדלות שלנו כמשפחה להפיג את הבדידות, בסופו של דבר סבתא נפטרה מן העולם כשלא היה לידה אף אחד ברגעים האחרונים בחייה. זה הדבר שממנו היא הכי חששה. היא גם דיברה עליו לא מעט בשנים האחרונות. כמשפחה יש לנו את החיים שלפני הפטירה ואת החיים שאחרי, ומדובר בחיים שונים לגמרי. מלבד קושי הפרידה, יש קושי ושמו מצפון. האם עשינו די כדי להעניק לסבתא את מה שרצתה? להיות לידה, להקשיב, לשמוע, לשתף, לתת לה לתת לנו את הסיפור של חייה. אם אני כנה עם עצמי, התשובה היא לא. יכולתי לעשות יותר. אני לא מחפשת עכשיו אשמים, אני פשוט חושבת שבלי ששמנו לב, החיים שלנו מוכתבים על ידי ערכים שונים בתכלית מאלה שאנחנו באמת רוצים. ערכים שמקדשים את האני החומרי, אני ששואף להישגיות, לטיפוס בלתי פוסק בסולם הדרגות הגשמי. אני מגיעה למסקנה שאם הייתי רוצה לספק לסבתא את מה שהיא כל כך רצתה, אני צריכה לשנות את התסריט שהתרבות מכינה לי מראש בלי שבכלל רציתי. מה זאת אומרת? להפסיק את מרוץ החיים המטורף. הבחורה היא בת 25, גמרה תואר ראשון, עובדת, מתנדבת. להפסיק את מרוץ החיים המטורף, שהופך את העבודה ואת המרוץ אחרי החומר למרכז חיינו, כשבמקביל אנחנו שומטים את הקרקע, את הערכים הכי חשובים שלשמם בכלל התכנסנו. חיים, משפחה, מסורת, סבא וסבתא, אנחנו הרי המרכז של חייהם. בדיוק בשלב שבו הם אמורים ליהנות, לרוות נחת מכל מה שהם עמלו בשבילו כל השנים, אנחנו נעלמים לתוך מסכים ולתוך מרוץ ההגשמה העצמית. כל התובנות האלה הובילו אותי למסקנה. יהיה מי שיאמר שזה רצון לפצות על החוסר של סבתא שלי. אני רוצה להוביל שינוי ביחס לאוכלוסייה המבוגרת. לפרויקט החדש שהקמנו, כך כותבת הדסה, קוראים שעה בשבילם. המטרה ליצור מערך מתנדבים שתורמים מזמנם לפחות שעה בשבוע ופשוט קופצים באזור מגוריהם לדבר עם אדם מבוגר. הם אוזן קשבת שלו. אנחנו עושים את הדברים בשיתוף עיריית ירושלים, כמובן לא למטרת רווח, מתחילים לקבל מאגרי מידע ולחבר את זה למתנדבים. וכיוון שהקהל בשיעור הוא קהל איכותי וערכי, שמעתם? אתם קהל איכותי וערכי. אז אני רוצה שתעלי את המודעות גם בשיעור. קוראים לנו שעה בשבילם בפייסבוק או במודעה. ראיתי כאן בכניסה לאולם מודעה עם פרטים. אני חושבת שבהחלט הדברים נוקבים בצורך לחבר בין הדורות אלה שמות בני ישראל. ולא חייבים להירשם, אפשר גם לרשום את עצמנו לשעה בשבילם למבוגר הקרוב אלינו. עד כאן על השמות שאנחנו אמורים לשאת ולזכור. קריאת כיוון כללית של ספר שמות. אז השם הבא. והוא שם הרבה פחות סימפטי, כן? מעורר פחות ככה נוסטלגיה וכן, געגועים לסבתא. פרעו, זה לא שהוא עולה על בימת ההיסטוריה, גם בספר בראשית יש כמה מלכים, זה שם גנרי כזה לפרעונים. אז כבר הופיעו כמה פרעויים, זה הוא, זה לא הוא, זה מלך חדש, או שהוא רק עם גזרות חדשות, אבל זה אותו מלך שהכיר את יוסף ועכשיו כופר טובה. יש הרבה דיונים מי הוא בדיוק ספציפית אותו, האם הוא פרעו הזה או פרעו הזה. אנחנו לא עוסקים פה בשושלות של פרעונים. המוטו, כן, האסנס, המהות של הפרעו הזה, היא ברורה מאוד. והנה, הפעם הראשונה שבה השם שלו מופיע, כן, מה שנקרא, אין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשון. אז הנה הרושם הראשון שפרעו עושה, מבינים מזה את כל מהותו. ויצב פרעו לכל עמו, לאמור, כל הבן הילוד, הילוד, היאור תשליחוהו, וכל הבת תחיונו. גזירת השמדה, כל בן יהודי נזרק ליאור באכזריות. הגזירה כלפי הבנות היא אכזרית גם היא. מסביר פה הרבי מלובביץ' ומבקש מאיתנו לשים לב. הבנות לא, זה לא חיים חופשיים. הבנות נלקחות למצרים, זאת גזירת רוחנית. כלומר, הבנים במיטה גשמית, הבנות במיטה רוחנית. פרעו זה שם שיש בו הרבה, ככה הם מסתכלים על לשונות, שמיות, קדמוניות, יש הרבה דרכים להסביר אותו, אבל הפרשנים שלנו כאמור מחפשים גם את המהות. אז ראיתי פרשנים שאומרים פרעו מלשון פרוע, הכל אין גבולות, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות, מי זה השם, מי זה משה, מי זה עם ישראל, מי זה העם שלו, כמו שיער פרוע, כן, שיער לא מסודר, לא מסורק, פרעו אדם שחי בלי חוק וסדר ומוסר, בטח בלי קדושה ובלי הלכה, כן, אבל איזה התנהגות פרועה. במקום אחר, אנחנו רואים שהאותיות של המילה פרעו יוצרות את המילה העורף, אם רק נקרא אותם הפוך, ואכן פרעו הוא קשה עורף, הוא קשה עורף אמיתי, שלא מוכן מול הקדוש ברוך הוא, מול כל מכות מצרים, עוד נראה את זה, פשוט אדם עקשן, וזה מוביל אותו לסופו, ואנחנו כולנו מוזהרים, כן, מפני מין פרעוניות כזאת, כן, לראות את הדברים, לא להפנות את העורף לדברים הנכונים. ונדמה לי שהמקור הכי קדום לשם הזה של פרעו, נמצא אצל הארי ז"ל, הארי הקדוש, ואם מישהו יודע אחרת, אז כמובן שיתקן אותי, ומסבירים את זה כך, פרעו, אומר הארי הקדוש, פה רע. ומולו פסח, פסח, פה מדבר, כי גלות מצרים, אומר הארי הקדוש, הייתה גלות הדיבור. כל הסיפור הוא דיבור, אפשר לקרוא לזה הכל דיבורים, באמת, הכל דיבורים, כל מה שקורה בגלות מצרים זה גאולה של היכולת לדבר. הרי בהתחלה העם אפילו לא מתפלל ולא צועק, הוא לא מסוגל. והדיבורים של משה, שהוא כבד פה וכבד לשון, וגם הוא נגעל עד שהוא נותן את התורה, וכל מה שקורה שם, זה המעבר מפרה, וכל מה שיוצא מהפה של פרעו, זה פרה, לפסח, פה מדבר, פה שאומר הלל ומתפלל ומברך ושמח ורואה את העולם בצורה טובה. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, הרי פסח זה לילה שכולו דיבורים, ליל הסדר, אתה חייב. מי שלא אמר שלושה דברים, הכל, אנחנו לא אומרים, התיקון לאחד שמדבר פרה זה לשתוק. מנזר השתקנים, כן? אל תגיד שום דבר, זה לא יוביל אותך. טוב, את בני גנץ זה די מוביל טוב בתקופה האחרונה, אבל אוקיי. אבל לא, המטרה היא לא להגיד, אני לא מדבר, לא אומר שום דבר, כי פרעו זה פרה. לא, תתקדש את אותו פה, תעשה לפה סך. וזה מהלך של הארי הקדוש, זה כמובן הרבה יותר ממשחק מילים. היכולת של היום, הרי כל כך הרבה מדברים על זיהום אוויר. זה נכון שאתה יכול למדוד, כן, כימיקלים ומזהמים ואשן, אומרת לנו התורה כבר לפני אלפי שנים, גם זה זיהום אוויר. הדרך בה אתה מדבר, השיח, השפה, זה זיהום אוויר. ראיתי מאמר מאוד מאוד יפה של הרב מרדכי שיינברגר, כתב את זה תלמידו, הרב דוד אגמון. מי שמכיר, מי שבאזור תל אביב יפו, יש להם מרכז נפלא, שנקרא מרכז מודעות ביפו, עם הרצאות ממש נפלאות. אז הם מסבירים, כן, זה קצת קבלי, אבל הם מסבירים, תמיד יודעים להסביר את זה לנו, הם מסבירים דבר מדהים. משה בעצם מדבר, כן? פסח, פסח, משה לא מפסיק לדבר. פרעו אטום, פרעו לא שומע. מה הטעם בנאומים האלה של משה, בתוכחה? הרי באמת, הוא לא שומע אותך. הדברים שלך נופלים על אוזניים ערלות. אומר הקדוש ברוך הוא, תדבר והדברים ייקלטו בעולם. זה כמו באדמה, איזה צמח שמתחיל לצמוח. האוזניים של פרעה, נכון, הוא מגושם והאוזניים שלו אטומות, אבל הדברים הנכונים צריכים להיאמר, להישמע בחלל העולם, זה משפיע. יש ערך לדיבור נכון, לדיבור אמיתי, לדיבור מתוקן, וכמו שאומרים, כמו שלא רואים גלי רדיו, אתה לא רואה, אבל זה ברור שזה קיים, יש תדר מסוים, דיבור טוב, הולך ומתפשט במצרים, לאט לאט, למשל החרטומים, כן הקשיבו למשה, הם אולי היו טיפה יותר עדינים ורוחניים, באיזשהו שלב החרטומים מרימים ידיים. הם אומרים, אצבע אלוקימי, אנחנו לא יכולים להתחרות יותר, קורה פה משהו. פרעו עדיין, האחרון שלא שומע, עד הרגע האחרון לא שומע, זה פרעו. אז כל התיקון זה בעצם מפרה לפסח. עצם העובדה שמשה מדבר דיבורים נכונים, יכולה להשפיע גם עוד 10 שנים. יכולה להשפיע גם רק על אדם אחד. הדיבור משאיר חותם נכון. במציאות. נשמע מיסטי, נשמע רעיונות כאלה מאוד מאוד קבליים וגבוהים וחסידיים ורוחניים וכולי. זה לא, זה הדבר הכי חשוב באקטואליה העולמית עד עצם הרגע הזה. אנחנו הראינו פה לפני שבועיים שלושה את המילה שנבחרה למילת השנה, the word of the year, על ידי אוקספורד. יש חידושים בתחום הזה, אבל נזכיר, חלק או לא זוכרים או לא היו, אבל כל שנה מילון אוקספורד בוחר, בוא נגיד האינסטנציה הכי, כן, רצינית בתחום המילון מלונאות, הבלשנות, כן, המילון של העולם, מילון אוקספורד בוחר את מילת השנה, ולקראת 2018. עכשיו יהיו מלא מצעדים וסיכומים לשנה האזרחית הלועזית, וזה סיכום מאוד מאוד חשוב. המילה שהם בחרו זה טוקסיק. טוקסיק זה כמו פויזנד, זה רעיל, רעל. דיבור רעיל. הם אמרו, זה מה שהכי מאפיין עכשיו, זה מחקר של מיליוני מילים. הם עוברים על כל ה... כן, זה ביג דאטה, עוברים על כל הפוסטים וכל המאמרים וכל הנאומי הפוליטיקאים וכותרות של עיתונים ומה טרנדי ולא טרנדי וכאילו מתכללים את הכל ואומרים, זה תופס את רוח התקופה. רוח התקופה שלנו, הם אומרים לנו, זה רעל בדיבור, הם לא מתכוונים לרעלים, כן, כימיים, לרעל. הדיבור שלנו דיבור רעיל. אני לא רוצה להגיד, הוא פה רע. אבל במובן מסוים אומרים לנו אנשי אוקספורד, תעברו לפסח, זה מסוכן, זה לא טוב לחברה, זה כמו רעל, כן? והם מדברים בעיקר על רפובליקנים דמוקרטיים, אבל אפשר לדבר על זה גם כאן. יש לנו חידוש, ממשיכים לסכם את השנה, הרבה מאוד אתרים. זה מדהים, אנחנו המדינה היחידה שעושה חשבון נפש פעמיים בשנה. כאילו אני רק הרגע, באלול, אני הייתי צריכה לבחור את איש השנה שלי. באלול אני זוכרת שהתקשרו אליי. עכשיו עוד פעם, כאילו דצמבר, כל 3 חודשים, בוחרים פה את פשלת השנה, וזה השנה, וספורטאי השנה, בסדר. אז יש אתר, אני חושבת שהוא הגדול ביותר, בתחום, גם שוב בתחום של המילונאות, קוראים לו dictionary.com, אם הם תפסו את השם הזה, כנראה שהם הראשונים. dictionary.com, אתר גדול שעוסק אך ורק בזה, וגם הוא בוחר את מילת השנה, ממש לא מזמן, תסתכלו. שוב, the word of the year, 2018, misinformation. מה זה misinformation? מיסאינפורמציה. מידע. מידע כוזב. מידע לא נכון. והם שוב אומרים, זאת הסכנה הכי גדולה לשיח שלנו, הדיבור, מה שיוצא לנו מהפה. הם נותנים מלא דוגמאות על אמריקה, אבל חשבתי שזה נכון גם אצלנו. אנחנו במין עידן שאנשים, שהוא כולו מיסאינפורמציה, ואתה כאילו בוחר את האינפורמציה שבא לך לאמץ. כלומר, העולם החדש בנוי על ויראליות. הוא לא בנוי על אמת ושקר. הוא לא מחפש את האמת ודוחה את השקר. הוא מחפש את הלייקים ודוחה את חוסר הפופולריות ברשת. אז כל המטריצה, כל המשוואה משתנה. ומה שפופולרי טס, נכון או לא נכון, עזוב אותי, זה לא משנה. תחשבו כמה מידע סתם נזרק פה לחלל האוויר. אתה יכול להגיד הכל על חיסונים. חיסונים מדעי, לא מדעי, תזרוק. אתה יכול להגיד הכל, אני יודעת שהסתבכתי, אני אקבל 20 מיילים עכשיו בתגובה במייל. נו, מה לעשות? חיים קשים. לא, אתה יכול באמת, אתה יכול לזרוק פייק מידע, פייק מדענים, פייק זה להתווכח עם כל התעשייה, התחממות גלובלית. אתה יכול להגיד מה שבא לך, כאילו אין, אתה לא, אין עובדות, אין כאילו מידע על האקלים. אפילו סתם מישהו זרק לי דוגמאות, אפילו יותר קטנות. לא מזמן הייתה התקרית, שבוע שעבר, של החייל שנפצע, ואז יצאו ליד בית אל, ויצאו כותרות, בגץ הוריד את הגדר. בגץ הוריד אותה או לא הוריד אותה? כן או לא? כן, לא, כן, לא. גם אני ראיתי להיות שכן, ראיתי להיות שלא. המשכתי הלאה. לא, אני לא אקדיש את חיי למחקר על הגדר הזאת, נכון? זה תפס, מי שרוצה מצא ידיעות כאלה, מי שרוצה מצא ידיעות כאלה. ראיתי גם אתמול במערכת, מערכת אצלנו, יש ידיעות שרצות כבר שנים על אשתו של בני גנץ. ידיעות עליה בצורה שהיא פעילה בארגוני שמאל קיצוני. זה נכון, זה לא נכון. אנחנו בעידן ואנחנו ערב בחירות, זורקים רפש. יתפס, לא יתפס. נכון, לא נכון. מה, מישהו התווה אותי? אנחנו בעידן של מיסאינפורמציה, עידן של טוקסיק, עידן של פרה, בוא נודה. והאתגר הגדול לפסח, וואו, זה אולי הבחירה. בחירות זה פתק אחד ששמים בקלפי לשנייה. זה כמובן חשוב. אבל בחירות אמיתיות זה איך אתה מנהל את הבחירות. איזה שיח בכלל אתה מנהל, לא רק בפוליטיקה, בכלל. זאת הבחירה שלנו כל רגע, זה הבחירות. הבחירות האלה פחות מתעסקים. אבל אלה הבחירות שלנו, באיזה שיח לבחור. ומה ששוב מדהים זה שזה אתרים בלי, ללא שום שיקול, כן, יהודי, או חיבור לפרשת השבוע, כל הספר שמות נחשב לספר גאולת הדיבור, הם שולחים לנו מסרים שאומרים בדיוק זאת הבעיה של האנושות, גאולת הדיבור, איך אנחנו מדברים. שלפני שנים, הכל זה פרעו, אנחנו נראה לאורך השבועות הקרובים, איך זה הדיבור של פרעו, דיבור מאוד בעייתי, תמיד, איך הוא מוצא את ה... איך האגו שלו נתפס, איך הוא מוצא לעצמו הצדקים ותירוצים. מה שמדהים זה שלפני 30 שנה בערך, 20 ומשהו, זרק לנו לתוך הפלייליסט, לתוך התרבות העברית, מאיר אריאל, את השיר, שבאמת הוא כבר נהיה מטבע לשון, אנשים אולי חושבים שזה של חזל, כן? עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. זה לא במדרש, מאיר אריאל כתב את זה. גם הוא מדבר על איזה דיבור פרעוי כזה, של כיתורים, פרה, והכל רע, והכל ציני וכולי. נקריא אולי כמה שורות מהשיר המפורסם שלו, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. מס הכנסה יקלו לי מגבר. מס ערך מוסף יקלו לי משדר. חברת החשמל יקלו לי מצבר. מנהל המים סתמו לי באר. ראיתי שאני מדרדר למשבר. התחלתי הוזה. אבל עברנו את פרעה. נעבור גם את זה. עכשיו אני תקוע בזמן החדיש, ולמען האמת אני די אדיש. המצב אמנם ביש, אך איני מרגיש. אין לי לב לכל החומר שהמרקע מגיש. אתה רואה, זה משפט, זה נכתב ב-1990. איזה מרקע היה לו אז? אין לי לב לכל החומר שהמרקע מגיש. אין לי מספיק רגש לכל הצפת רגשות הזאת שהמרקע, המרקעים מגישים. אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אז אנחנו מתחילים למפות פה את המפה. יש לנו את בני ישראל, אלה שמות בני ישראל. יש לנו את פרעה, והבנו מה השם שלו אומר לנו. עכשיו, מופיעות על בימת ההיסטוריה שתי נשים. התורה לא הייתה חייבת לפרט את שמן. ובכל זאת היא עושה זאת ככה בעוצמה מאוד מאוד גדולה. עד היום אנחנו זוכרים, יש ארגונים שנקראים שפרה ופועה. ארגונים שמסייעים ליולדות עד היום על שם אותן שתי מילדות עתיקות קדומות שיושבות במצרים, ובעצם אומרות לפרעו, יש גבול. אתה פרוע, אבל יש גבולות. אתה עורף, אבל אנחנו נהיה קשות עורף לקושי עורף שלך. אתה פרה, אנחנו נהיה פה טוב. מישהו מעז לסרב לו. זאת מהפכה אף אחד לא העיז במצרים, הרי אומרים שאף אחד אפילו לא ברח, כבר לא היו גבולות מסביב למצרים, אבל לא ברחו מרוב שיעבוד. כאילו, מה פתאום, איך אפשר לסרב לפרעה? זה היה איזה שיעבוד טוטלי כזה. לא. שתי נשים צעירות יכולות להגיד לא. ויאמר מלך פרעה למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה, ושם השנית פועה. שני שמות עבריים הם יפהפיים, ורשי אומר לנו ששפרה, זאת בכלל יוכבת, אמא של משה. אז למה שפרה? אמרנו, יש לפעמים את השם שהסביבה קוראת לאדם. יוכבת, ההורים קראו לה, אבל פתאום היא מקבלת תפקיד של שפרה. למה שפרה? על שם שמשפרת את הוולד, את הוולד, התינוק. מה זה משפרת? עוזרת, ככה מחממת אותו, תנת לו אולי לאכול, מרגיעה אותו. מי זאת פועה? פועה זה הבת שלה, זאת מרים. אבל שוב, היא מקבלת את השם פועה. למה? על שם שפועה ומדברת והוגה לוולד כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה. איזה דימוי של רשי, כן? איך זה, קוצ'י 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 קוקו זה, אווירון, כל מיני זה, איך אנחנו... הרי אין דבר יותר עזוי, כשאתה רואה מבוגר, כאילו מתיילד כזה לתינוק, זה כל כך מצחיק, זה כל כך חמוד, זה באמת, מוצאים איתם, אנשים הכי רצינים, זה מוציא כזה זה, אז מה זה פועה? על שם שפועה ומדברת והוגה, אי חמודי, כן, אמא בוא, תאכל, זה. יש אחת ששמה שפרה, אחת ששמה פועה, ומה שרשי אומר לנו, זה שהן ממתיקות לוולד את רגעי חייו הראשונים. כמה זה עוצמתי, אם חושבים רגע על הרקע שבו זה נעשה. תסתכלו על הרקע, הן יושבות בתוך, אני לא רוצה להגיד שואה, אבל בתוך, באמת, מכונת השמדה, בתוך טרגדיה, בתוך תופת. ויאמר, בוא ניתן רגע את ההקשר הכללי, איפה השפרה והפועה האלה פועות ומשפרות, כן? ויאמר מלך, נגדיל את הזום רגע. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה, ויאמר בילדכן את ה... ילדכן את העבריות, כן? אתם באות לילד את העבריות, וראיתן על האובניים, עם בנו, כן? והמיתן אותו, ועם בתי וחיה. אבל המילדות, כן? ותראינה המילדות את האלוקים. ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. הסיטואציה היא איומה, היא קשה, ובכל זאת, כל מה שאנחנו מציינים זה שהם שיעשעו וככה פיעפעו ושיפרו לתינוק את החיים, זה מה שחשוב עכשיו. אפשר לבחור מדרשים, אגב, הרבה יותר גרנדיוסים, הרבה יותר דרמטיים, יש כאלה, רשי בוחר את זה. רשי בוחר להגיד את הדברים העדינים האלה. יש מדרשים שאומרים איך הם הימרו, איך הם באו בתעצומות ובעוז, הימרו את פיו של פרעה, איזה גבורה ואיזה עוצמה, אנחנו מסרבות פקודה ולא נעשה זאת, ואתה אדם לא מאמין ואנחנו מאמינות, וזה כמובן מדרשים שהם קדושים, אבל מעניין שרשי בוחר להדגיש איזה גבורה מסוג אחר, הפרטים הקטנים של החיים, זאת גבורה של הנעימות, כן, בתוך כל התופת הזאת, אנחנו נמצא לילד איזה רגע של חמלה, רגע של חסד. זה מסר גדול. הם יכלו להציל את הילדים, אבל בלחץ, הרי זה שיא הלחץ. תחשבו על זה, לילד ילד בסתר, וזה בניגוד לחוק המצרי, ולהצפין אותו ולהחביא, ובן, בת, להחיות, להעמיד, שקט, שאף מצרי לא יגיע. אפשר, הם לא חייבות להיות נחמדות תוך כדי, אבל הם מאוד נחמדות תוך כדי, ואת זה אנחנו מעלים על נס. יש אפילו מדרש עוד יותר ככה שהופך את הראש, תסתכלו. הם לא היו נחמדות רק לילדים. הם היו נחמדות גם לאימהות. אימהות יולדות בכזאת סיטואציה. אז אומרים לנו חזל, ותחיינה את הילדים, ותחיינה את אלו האימהות, הילדים, ילדים ממש. הרי אנחנו מדברים על אבא ואמא משועבדים. אימהות עם הריונות, המדרש אומר שישה בקרס אחד, כן? יולדות שישייה. הכל בסתר, כן? במצב כזה אנשים צריכים עזרה. צריכים טיפול וסעד וקצת איזה פסיכולוגיה ותמיכה, עידוד, שמחה. כולנו, תמיד אנחנו מודעים היום לדיכאון אחרי לידה ול... אפשר לקרוא לזה דיק, 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 דיכאון, דיכאונון אחרי לידה, כן? גם דיקי קל. מי לא צריך, כן? בטח במצב כזה. אז מה שהן עושות, שפרה ופועה, הן מחיות לא את הילדים, הן מחיות את האימהות ואת הילדים. מחיות. הן מפיחות שם אופטימיות ושמחה, והן נכנסות לבית שכולו קודר ושחור ונותנות שם אור. זה מאוד מעניין, כי עד היום, אני בטוחה שכל אחד כאן, גם אם הוא עבר את הסיטואציה הרפואית הכי כלילה, כן? חיסוד נגד שפעת בכיתה ג', כן? שרק נהיה בריאים בעזרת השם. ואם יש בקהל גם יולדות. כל סיטואציה רפואית קטנה, משמחת ובטח יותר קשה, נורא, אולי הכי מושפעת, כמעט אפשר להגיד, מייצבת הרפואי מסביב, בחוויה שלנו. איך הם מתייחסים? האם הם חיים? כן? האם הם רק מקצועיים או גם רגישים? וזה חוויות שהייתי לא מזמן באיזה כנס רפואי, אמרה שם דוקטור חנה קטן, שאישה זוכרת לידה גם 80 שנה אחר כך. זה מדהים. תיגשו למישהי בת 120, שתשחזר את הלידה הראשונה שלה, וזה לא רק לידה, אבל אני חושבת שגם ניתוחים, סיטואציות רפואיות, אתה זוכר כל רגע. כל מרדים, כל אחות, כל רופא, כל זה, אתה זוכר הכל. אלה רגעים שנצרבים, והן צורבות אותם לטוב, בהמון המון רגישות, שפרה ופועה. ואנחנו עוברים אל השם הנוסף, שמי שנותן לו את שמו, אמרנו, האבא ואמא צריכים לתת שם, בברית, מעמד מרגש, זה לא ככה. אצל משה, מי שנותנת את השם, היא הבת של פרעו, כן? הבת של המשעבד, של אותו פרה, היא מהפה שלה, של בת פרעו, מוציאה את המילים הבאמת, הנצחיות האלה. ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיתיו. ואז היא מתארת איך היא משתה אותו מהמים. אני שמתי לב לזה רק השבוע. הפסוק שמופיע מיד אחר כך, איך שהיא אומרת שהיא מושה אותו מהמים, הוא פסוק שממשיך לתאר איך הוא משה, למשות, להוציא. הפסוק מיד אחרי שהיא נותנת לו שם, ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו, הוא לא יכול לעמוד מנגד, הוא יוצא מאזור הנוחות שלו. הוא משה. מה זה למשות? להוציא מישהו ממצא, כמו שהיא משתה אותו, הוא צריך להיות משה של אחרים. ברגע שהיא נותנת לו את השם, הוא מתחיל למלא את הייעוד שלו. כן? מהרגע שמשה בתיבה עד הרגע שמשה בארמון, זה מצחיק גם, אפשר להגיד שלא שינו את שמם. משה בתיבה עד היום, אני לא יודעת, עוד משתמשים בזה, זה כינוי לה, איך קוראים לזה, הנקניקיות האלה בתוך הבצק, מישהו עוד קורא לזה משה בתיבה, שאני אנטיק, אני לא יודעת, אבל זה גם, שלא שינו את שמם, תראו מה זה, ילדים קוראים לאוכל על שם זה. אז מהרגע שהוא משה בתיבה, והיא משה אותו, היא נותנת לו ייעוד. מה שמעניין זה, שאם תלכו למדרש, אתם תמצאו, לדעתי, זה 10 שמות אחרים למשה. כלומר, הסביבה ניסתה לכנות אותו, אמרנו, תמיד לכל איש יש שם מכמה כיוונים. הסביבה נתנה למשה המון שמות. המון המון שמות, גם לחותן שלו יתרו היו המון שמות, שמאפיינים את האישיות שלו. למשל, כן, סקופים, יש פה עכשיו סקופים קדושים. שם אחד שהיה למשה, טוביה. טוביה. בגלל הוותרי אותו כי טוב, הרי כשהוא נולד זה היה טוב, כל הבית התמלא אורה, אז אולי אמא שלא קרא לו שם טוביה, אומר המדרש. איך אבא שלא קרא לו? אומר המדרש. חבר. למה חבר? כי בגללו חוברתי עם אשתי אשר גירשתי. מי שזוכר, אמרם גירשת יוכבת בגלל הגזרה, מרים שכנעה אותם לחזור, ואז משה נולד. אז אמא שלו קוראת לו טוביה, אבא שלו קורא לו חבר, כן? אף פעם לא חשבנו על חבר רבנו. אחותו מרים קוראת לו ירד, יוד ריש דלד, כי בגללו ירדה לה יאור, כן? היא נותנת לו כך. אחיו אהרון קורא לו אבי זנוח. מה זה אבי זנוח? זנח אבי את אמי והשיב אותה בעבור זה. אבא זנח את אמא, איזה חוויה למרים ולאהרון. אבא זנח את אמא, אבל החזיר אותה כדי שהוא יצא. עוד שם שלו שמופיע, אביגדור, עוד שם שכתוב, איך קראו לו כל ישראל, ככה כתוב במדרש, כל עם ישראל יכולה מכנה אותו, שמעיה בן נתנאל. כן? שמעיה. כי בימיו שמע אלוקים את נעקתם, שמע את התפילות שלהם, ובן נתנאל, בן שלא ניתנה תורה, בן נתנאל. כל אלה, זה באמת מרגש, מרתק, אפשר להעמיק בזה, אבל רבותיי, איך קוראים למשה רבנו? משה רבנו. בסוף, השם שבת פרעו נתנה, על שם המשיה, הגדיר את מהותו, ומי לנו, כי לא צריך עוד הוכחות שככה קוראים לו, כי הקדוש ברוך הוא, קורא לו ככה, לא טוביה ולא ירד ולא שמעיה בן נתנאל. בפרשה שלנו, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה ויאמר משה, משה, פעמיים, ויאמר הנני. קורא לו פעמיים ומטיל אליו את כל השליחות, מה השליחות? למשות. שימו לב, היא לא קרא לו משוי, הרבה בלשנים כותבים על הפרשה, היא כאילו, היא יכולה לקרוא לו ותקרא שמו משוי, כי מן המים משיתי הוא, אני משיתי אותו, לא לא לא, היא נותנת לו תפקיד להיות משה, כמו שאתה נושעת מן המים, אתה תתחיל למשות, למשות אחרים. עכשיו, מה שמעניין אצל משה רבנו, זה שבגמרא, כשחכמים, אומרים דבר אחד לשני, זה אומר רבי נחמן ברסלב, אומר לנו לשים לב לזה, כשבגמרא התנאים אומרים משהו יפה, הם אומרים אחד לשני, משה, יפה אמרת. עכשיו, לא קוראים לו משה, יש לו שם אחר לגמרי, הוא תנה בכלל, משה, למה משה, מסביר רבי נחמן, כל תלמיד חכם וכל צדיק שדבוק בקדוש ברוך הוא נקרא משה. למה? כי הוא ממשיך למשות אחרים. למד תורה זה גם להוציא אנשים ממים, מטביעה, להוציא אותם ליבשה, לחיים. ממשיך, המשימה של משה רבנו נותן התורה זה למשות, ואם אנחנו הולכים בדרכו, אנחנו ממשיכים, ממשיכים ומושים. במובן מסוים יכולנו לסיים כאן. כי באמת ראינו את השמות היפים של בני ישראל, ראינו את השם הנורא של פרעה, התחלנו להבין מנגד מי, שפרה ופועה נתנו לנו המון עוצמות, בלעדיהם אף אחד מאיתנו לא היה פה, ואז נולד, בזכות הסרבנות של שפרה ופועה, נולד גם אותו ילד משה, שאמור למשות עוד מעט את כל עם ישראל, ואנחנו אומרים, אם הוא משה רבנו, אז אנחנו צריכים ללכת בדרכו. אבל זה לא הסוף, כי יש שם שלא הזכרנו פה לאורך כל הסיפור, והוא השם, כן? ככה אנחנו מכנים את השם, השם. עכשיו, משה מתחיל לשאול שאלות בסוף הפרשה, שאלות קשות. שאלה אחת שהוא שואל, וישב משה אל השם ויאמר השם, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? יש פרשנים שאומרים, אלה השאלות הכי קשות בתולדותינו. שתי שאלות, למה זה הגורל של עם ישראל? למה? לפעמים, כן, חס וחלילה, לא, חס וחלילה לא תמיד הראה אותה, אבל למה זה הגורל המפותל שלנו? ולמה זה שלחתני? מה השליחות הפרטית שלי? מה אני, כל אחד מאיתנו, אבל ודאי משה, מה אני בסיפור הגדול הזה? זה הגורל של העם, ומה איתי? שאלות הכי גדולות אולי באמת על כל הקיום שלנו. לא נתחיל לענות עליהם פה, גם כי לא בטוחה שיש לי תשובה בשלוף, אבל משה מציף לנו פה את באמת את שתי הדילמות. אבל אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא עוד דבר. בספר ושמו ספר שמות, בתחילתו, משה מבקש לדעת מהשם, מה השם שלך? אני יוצא בשמך למשימה. מה השם שלך? ואומר משה אל האלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? מה להגיד להם? מה השם שלך? ואומר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה, ואומר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. בהתחלה נותן את השם ששמו אהיה. אבל אז הוא אומר, מה להגיד להם? וזה סוגר לנו מעגל ונותן לנו פתרון, אולי להרבה דברים שעלו פה. ואומר עוד אלוקים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שלחני עליכם. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור ודור. צריך להבין מה קורה פה. הקדוש ברוך הוא אומר, השם שלי זה השם שלכם. מה זה אלוקי אברהם? אנחנו קוראים, אומרים את זה עד היום. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אנחנו מבטאים את שמו בעולם. שמו קרוי עלינו. אם התחלנו בהתחלה של אלה שמות בני ישראל שאמורים להיות קרויים על שמות האבות, אם נלך בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא שמו נקרא עלינו. יש בימים הנוראים אומרים בתפילה, נו, שמנו קראת בשמך. זה כאילו, צריך לחשוב על זה רגע. אין, הקדוש, לא רואים את הקדוש ברוך הוא, לא שומעים אותו. אז, אבל אנחנו נותנים את המשמעות לשם שלו. אנחנו קוראים בשמו, הוא קרוי בשמנו, והוא נותן למשה פה איזה שם קוד. לך ותגיד להם שהשם שלי זה, הוא על השם של האבות שלכם. ואם אתם תדבקו בשמות האלה, אתם תייצגו אותי בעולם. זה שמי לעולם. זה זכרי לדור ודור. אתם תקבעו עד לדור הזה. דור לדור 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 לדור. אתם השם שלי. תמשיכו, תהיו עם אלוקי אברהם, כן? חלילה לא, כן? אז חלילה לא. אתם הנציגים יחד, אתם יוצרים, כן? אתם קוראים בשמי. הקדוש ברוך הוא לא נותן לו פה איזה אברה קדברה, אלא אומר לו בעצם, וזה שוב המסר עם פתיחתו של ספר שמות, אתם מייצגים את השם שלי בעולם. עכשיו יציאת מצרים, אחרי שמפינו ככה את כל השחקנים ואת השחקן הזה, עכשיו יציאת מצרים יכולה להתחיל. מאחלת לנו, קודם כל באמת ליישם את כל המסרים האלה, מי השמות הפרטיים של כל אחד, דרך השם הנורא של פרעה, שנתרחק מהדיבור הזה, בטח בתקופת בחירות, שנלמד משפרה ופועה להמתיק רגעים קשים בחיים, כמובן שנמשיך למשות כמו משה רבנו, ושיקרא עלינו שמו של מי שאנחנו מכנים מעד היום, השם. בשבוע הבא, אני לא יודעת אם זה כזה הבטחה מרנינה, אבל בשבוע הבא, מכות מצרים. היו עמנו, מכות מצרים.
רחמן ומשוך עבדך אל רצונך. ידיד נפש אבא רחמן ומשוך עבדך אל רצונך.
ידיד נפש אבא רחמן ומשוך עבדך אל רצונך.
ידיד נפש אבא רחמן